שלום, כאן מיכאל רוס עם סטרייט פרנדלי. עמית פוסט דוקטורט במכון ון ליר, הוא היסטוריון שעוסק בהיסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה גרמנית והיסטוריה של המיניות. פרויקט המחקר העכשווי שלו הוא היסטוריה של הומוסקסואליות בתקופת המנדט ובראשית מדינת ישראל. חוץ מזה הוא כותב את הטור תחת השמש בעיתון הארץ. קבלו את דוקטור עופרי אילני.
היי.
שלום שלום.
שלום.
עופרי, אתה בעצם חקרת את ההומוסקסואליות כאן באזור שלנו בתקופה של המנדט הבריטי.
נכון.
מה הוביל אותך לחקור דווקא את התקופה הזו כאן בארץ?
אולי פשוט בגלל שממש לא יודעים על זה כלום, או לא ילדו על זה כלום, אתה יודע, עד לפני כמה שנים חשבו שזה פשוט מין חור שחור כזה, שאנחנו לא יודעים כלום על מה הלך שם מבחינת חיים של הומואים. אני התחלתי בהתחלה להסתכל בעיתונות, בעיתונות היסטורית, וראיתי שאני מוצא לא מעט דברים להפתעתי, לא מעט כתבות שעוסקות בזה, וגם לא מעט דמויות די מעניינות, שבעצם המחקר שלי עוסק בהם, בכמה אפשר לומר גיבורים הומואים.
שהיו בעצם מוכרים בתקשורת עצמה, זאת אומרת, בעיתונות היו כותבים עליהם, אנשים הכירו
לא,
אותם
לא
גם מחוץ.
לא, לא בצורה הזאת, לא בתור איזה שהם סלבס גייז, כן? אבל אלה אנשים שלפעמים היו מוכרים בכל מיני הקשרים, ואנחנו היום יודעים שהם היו הומואים ושההומוסקסואליות שיחקה תפקיד בחיים שהם. אני אתן לך דוגמה יחסית ידועה, לא מאוד ידועה. ישראל יעקב דהן, הוא היה משורר יהודי שנולד בהולנד, הגיע לפלסטינה בתור ציוני, ואז הוא נעשה אנטי-ציוני קיצוני ובעצם הצטרף לנטורי קרתא, והיה השליח ציבור של נטורי קרתא מול השלטונות הבריטיים, ומאוד נאבק בציונות. עכשיו, דהן הוא היה קורבן הרצח הפוליטי הראשון בארץ, הוא נרצח בעצם על ידי ההגנה, התנקשו בחייו, בגלל הפעילות שלו נגד היישוב הציוני. אבל בנוסף לכך, הוא כתב שירה אירוטית ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם כי רק בהולנדית, בנושאים הומוסקסואליים. ויש לנו את השירים שלו, ותוך כדי שהוא היה כאילו ממנהיגי העדה החרדית, הוא כתב שירה הומוסקסואלית על פלסטינים צעירים בירושלים, שהם היו מושאי התשוקה שלו, כנראה.
הוא היה בעצם מחוץ לארון?
לא, הוא לא היה מחוץ לארון.
כאילו הכתיבה שלו הייתה לעצמו? או ש...
הוא חי איזשהו סוג של חיים כפולים. דבר שהוא די אופייני לאנשים בתקופה הזאת, שלפעמים יש להם מין כמה זהויות, באיזשהו מישור ציבורי הם משהו אחד, ובמישור אחר הוא משהו אחר. אני אתן לך דוגמה מתקופה יותר מאוחרת, גיורא יוספטל, שהיה מזכ"ל מפאי, בן אדם די חזק במפאי, היה הומו די ידוע, אנשים ידעו על זה, אומרים שגולדה מאיר ידע את זה, בן גוריון ידע את זה, אבל זה היה במחשכים, כן?
כלומר, זה לא משהו שהם היו מדברים עליו באופן גלוי כמו היום לדוגמה, אבל פשוט ידעו והכל היה, הכל היה בסדר.
לא, בדיוק הכל היה בסדר.
זה היה מסוכן?
זה היה יכול להיות מסוכן, היו יכולים לסחוט אותך, זה היו חיים מסוכנים במידה מסוימת, אבל אני אתן לך דוגמה למישהו שבמקרה שלו זה היה באמת, אפשר לומר במושגים שלנו היום מחוץ לארון, ידידיה חבקין. הוא היה בחור שנולד במינכן, הגיע לארץ בתחילת שנות ה-20 עם המשפחה שלו, והוא ניהל יומן מאוד מפורט, שאני חוקר את היומן שלו, יומן בגרמנית, והוא היה ממש אובססיבי לזהות ההומוסקסואלית שלו, הוא עסק בזה המון, הוא הציג את זה לכל מי שרק היה מוכן לשמוע, יותר מדי הצלחות כנראה לא היו לו, הוא היה כאילו קצת אומלל מבחינת חיי האהבה והחיים המיניים שלו, אבל זה קורה לכל מיני אנשים.
יכול להיות שזה בגלל שהוא הגיע מברלין, שאז הייתה מאוד מתקדמת מבחינת התרבות הלהט"בית, ובעצם הוא הגיע למקום שהיה פחות מפותח?
הוא הגיע, קודם כל ממינכן, אבל גם מינכן הייתה, נגיד, יותר מתקדמת מירושלים המנדטורית מהבחינה הזאת. כן, הוא היה קצת מסכן כאן, הוא היה קצת כזה the only gay in the village. הוא היה לבד, הוא היה מוקף בצעירים סטרייטים למעשה, שהוא נשרח אחריהם ומאוד מאוד ניסה לשדל אותם. וזה לא כל כך עזר לו, אז נשארו לו רק כל מיני פנטזיות, הוא היה גם אסטרולוג דרך אגב.
באותה תקופה, תחת המנדט הבריטי, הייתה תרבות, אני מבין להט"בית לא, נכון? אתה חוקר בעצם הומוסקסואליות, נכון?
נכון, אני מתמקד לא... בהומוסקסואליות בגלל שבעצם בתקופה הזאת אין דבר כזה להט"ב. הקואליציה הזאת של זהויות הומואים, לסביות, טרנס, קוויר וכן הלאה, זה משהו שנוצר רק בשנים האחרונות, הכי מוקדם אולי בשנות ה-70. אז מעגלים של הומוסקסואלים לא היו בהכרח קשורים במעגלים של לסביות. ואני מתמקד בהומואים.
מאיזה אזורים, מאיזה מקומות, איך בעצם, איפה...
אז אני אגיד לך...
איפה יש לנו תיעודים? הרי ברור שהם היו כנראה בכל מקום, אבל איפה התיעודים שלך מוצאים אותם, את יודעים שאתה חוקר, ואיזו תרבות הייתה שם, שזה הכל היה ככה במחשכים?
אוקיי, אז באופן כללי, בלי קשר להומואים, תקופת המנדט היא תקופה מאוד מגוונת, והיו כאן כמה וכמה קהילות שחיו די בנפרד, אבל היו ביניהם גם קשרים. הבריטים, היהודים הציונים, היהודים הלא ציונים, וכמובן פלסטינים. ועוד כל מיני קהילות אחרות, כל מיני נוצרים וכן הלאה. אבל בעיקר שלושת, זאת אומרת, יהודים, בריטים ופלסטינים. עכשיו, זה דבר מעניין שלמשל בצמרת של הבריטים במנדט, היו די הרבה הומואים. וזה, אני גיליתי ממש מין סוג של רשת נטוורק כזאת של הומואים, שגם ביטאו במידה מסוימת את ההומוסקסואליות שלהם. מבחינתם, העובדה שהאימפריה הציבה אותם במזרח, זה לא היה רק חובה, אלא גם הגשמה של פנטזיות. כי בתקופה שאנחנו מדברים עליה, המזרח היה איזה מין פנטזיה אירוטית, אוריינטלית כזאת, של המקום החם שבו כל היצרים באים לידי ביטוי, עם הנערים הערבים שמעוררים את החשק וכן הלאה.
שזה נשמע גם קצת כמו תיירות גאה היום אולי.
נכון, נכון, קצת כמו תיירות גאה היום. והחל מהנציב העליון באחת התקופות, המושל של ירושלים, רונלד סטורס, וכל מיני אנשים שמסביבו, היו הומואים, חלק מהם אפילו לא ממש הסתירו את זה. למשל, אלה היו בחלקם אנשים מאוד מחונכים, שיצאו מהפאבליק סקולס האלה, כמו איתון של האליטה הבריטית, שכבר שם נוצרה מין חברה של בנים מאוד הומואירוטית. והם, אפשר להגיד, הביאו את זה גם לכאן. זה התבטא לפעמים בשירה הומואירוטית בסגנון יווני שהם כתבו. אז החבורה הזאת של בחירי המנדט זו דוגמה אחת ומעניינת. עם זאת צריך לציין שזה לא מנע מהבריטים לאכוף כאן בפעם הראשונה את החוק שאוסר בעצם משכב זכר. זאת אומרת, הם אלה שהביאו בעצם את האיסור על משכב זכר לארץ.
זה שבוטל רק ב-88, נכון. בעצם הבריטים הביאו אותו לכאן.
נכון.
למה הם הביאו אותו לכאן?
זה היה חוק שיושם בכל האימפריה. אנחנו יודעים שבבריטניה באותה תקופה הייתה רדיפה לא קטנה של הומואים. מוכר למשל הסיפור של אוסקר ויילד, הסופר, המשורר, המחזאי, שהיה מפורסם מאוד, אבל נשלח למאסר עם עבודת פרך בגלל ההומוסקסואליות שלו. אז הביאו את זה גם לכאן, אבל צריך לומר שהם אכפו את זה, כפי שחוקרת בשם אורנה אליגון הראתה, הם אכפו את זה בעיקר נגד באמת פגיעה בקטינים. כאשר מבוגרים קיימו קשרים הומוסקסואליים, בדרך כלל החוק לא מנע את זה.
כלומר, מה שהפריע להם בעצם שזה היה עם קטינים?
לא, זה הפריע להם באופן כללי, כי זה נתפס אז, כמו ברוב העולם, כפשע נגד הטבע. אבל כיוון שזה דבר שקשה לאכוף אותו, אז אכפו בעיקר את העניין של פגיעה בקטינים ופחות הומוסקסואליות בין בגירים.
אתה מצאת איזה שנדויות לתרבות בילוי כלשהי או תרבות קרוזינג במקומות מסוימים? זאת אומרת, הייתה איזושהי עיר או איזשהו אזור שאליו ההומואים ידעו ללכת אליו באותה תקופה?
אז היו בתי קפה, היו גנים.
היו בתי קפה שמזהים עם ההומואים.
לא שהיה כתוב גיי בר בכניסה, אבל כן, מי שהיה צריך לדעת ידע, מה שנקרא.
נגיד, והייתי הומו עכשיו שחוזר אחורה בזמן ונכנס לתגובת המנדט. לאן היית ממליץ לי ללכת וככה לגלות את הקהילה?
אני לא בהכרח יכול לנקוב בשמות, אבל היו כמה בתי קפה בירושלים, כמה מקומות בחוף הים בתל אביב, שבהחלט היו מקומות מפגש של הומואים, וגם כמובן גנים. בהתחלה גן לונדון על חוף הים בתל אביב, ששם קצינים בריטים היו עומדים, חיילים בריטים שבעצם חיפשו סקס. אחר כך זה עבר לגן העצמאות, יותר מאוחר, שהפך להיות במשך עשרות שנים המוקד של הפעילות הקרוזינג בתל אביב, ובתקופות מסוימות זה היה ממש מרכז חברתי של הקהילה, גם לא רק לצורכי סקס.
כן.
ואותו דבר גם גן העצמאות בירושלים.
שזה מאוד מפתיע ש... דווקא אנחנו מדברים על עיר הקודש ובתקופה שאנחנו חושבים היסטוריה, הרבה פעמים זה, מדמיינים את זה בצורה שאולי פחות מערבית מהיום, אבל בעצם אתה, גם שם הייתה את התרבות הזו. עד גני העצמות, היו גם בתי קפה שאתה יודע עליהם?
אז אני אפתיע אותך ואגיד לך שירושלים של תקופת המנדט הייתה מקום יותר תוסס מבחינה הומואית מאשר בתקופות מאוחרות יותר. שוב, בין השאר, בגלל שהיו מקומות כמו למשל הבר של מלון המלך דוד, שהיה מקום בכלל שכל המי ומי, כל מי שהיה לו כסף, כל מיני אנשים מכל האזור, כי צריך לזכור שהגבולות היו פתוחים. זה לא היה מדינה מבודדת, מוקפת אויבים כמו עכשיו, היו מגיעים לשם, לבר של מלון המלך דוד, היו שם שומרים סודנים כאלה שתיארו כמה הם היו חתיכים, וזה היה כזה מקום שנפגשו בו גם למטרות כאלה. ובכלל הבריטים יצרו תחת האימפריה אווירה מאוד הטרוגנית ופלורליסטית. לא שלא היו חסרונות כמובן למנדט ולאימפריה, אבל זאת הייתה תקופה הרבה יותר מגוונת מבחינה אנושית מאשר למשל ישראל אחרי הקמת המדינה בשנות ה-50, אפילו שנות ה-60, שזאת לעומת זאת הייתה תקופה מאוד קולקטיביסטית, מאוד מיליטריסטית, שמאוד ניסו ליצור איזה עם אחד שרירי וגברי והטרונורמטיבי, ולכן דווקא אחרי הקמת המדינה, זאת הייתה תקופה אולי יותר קשה להרבה הומואים. עוד קהילה שהביאה איתה תרבות הומוסקסואלית זה היו יוצאי גרמניה. בשנות ה-30 הגיעו הרבה יקים, הרבה יהודים גרמנים, והם הגיעו ממקומות, כמו שדיברנו קודם על חבקין, שהגיע ממינכן, אכן גם אנשים מברלין, שכבר הכירו תרבות של ברים הומואים ומקומות מפגש הומואים מאוד מתוחכמים. אני יכול להזכיר למשל רקדן בשם אלפרד לשניצר, שהיה נתפס על ידי הנאצים וישב במחנה, ואז הגיע לפלסטינה ועבד בתור מין רקדן אוונגרד כזה, וחי חיים הומואים די עשירים, אני שמעתי את זה מהאחיינית שלו, שהיא עדיין בחיים, ואחרי הקמת המדינה הוא חזר לברלין, כי הוא קיבל במסגרת השילומים דירה במערב ברלין, והופיע שם בברים ועשה דרג.
רגע, איפה הוא התגורר בארץ?
הוא התגורר בתל אביב ובירושלים.
זה מאוד מעניין, אני במקור מנהריה,
כן.
בירת היקים דאז, ולא מזמן גם הייתה יש לי תערוכה של, אם אני זוכר נכון, הארגון של יוצאי מרכז אירופה, שגם שם נמצא על העניין של דרג, שהיה קיים פה באזור.
מעניין
אז
מאוד.
אז זה אפילו נשמע ממש איזשהו מיקרו-קוסמוס כזה, של אזור שיש בו גם תרבויות שונות, זאת אומרת, גם הגרמנים, גם הבריטים, העולים היהודים הציונים והלא ציונים, והפלסטינים.
ממש. כן, כן. וגם צריך לומר שבחברה הפלסטינית, ואני אומר את זה על סמך עדויות של פלסטינים, בסך הכל קשרים אירוטיים בין גברים, בעיקר צעירים, היו די מקובלים. זה היה כזה מתחת לשולחן, לא באופן רשמי, כי כמובן שזה אסור לפי הדת, אבל זה היה מאוד מאוד נפוץ. אגב, לגבי נהריה, אם הזכרת, יש מיתוס, שאני לא יודע כמה הוא מבוסס, שלמה הקימו את נהריה איפה שהיא נמצאת? בגלל הקרבה לאקו, ששם היו נערים פלסטינים חתיכים.
די.
זה משהו ששמעתי.
עכשיו אתה מבין למה נולדתי בנהריה?
בדיוק. אז בגלל זה היקים החליטו להקים את זה שם.
איזה קטע. וואי, זה מרתק. זה נשמע שככה במחקרים שלך, אתה בטח גילית המון הפתעות, כאילו אותי הפתעת ברמות נגיד על העניין של ירושלים ועל המגוון שהיה פה. איזה דברים הכי הפתיעו אותך במחקר?
קודם כל, למשל, היומנים האלה של חבקין, שזה מסמך מדהים לראות פתאום בצורה כל כך מפורטת חיים ותפיסת עולם של הומו צעיר בתקופת המנדט, במציאות הזאת ששם. מקרה אחר שאני אתן לך דוגמה, זה אדם בשם ולטר מוזס, שהיה דמות די מרכזית בקרב הציונות הגרמנית. לפני שהוא עלה לארץ, הוא היה מה שנקרא הפירר, שזה לאו דווקא במובן הנאצי, אלא המנהיג של תנועת הנוער היהודית גרמנית בלאו וייס, והיה לו איזשהו סקנדל גם על רקע הומוסקסואלי, הדיחו אותו מרשות התנועה, והוא הגיע לפלסטינה, וכאן הוא הפך לתעשיין שהקים את דובק, חברת הסיגריות המפורסמת, והוא היה גם אספן, הייתה לו מכונית גדולה, הוא היה צייד, והיה לו אוסף גדול של פסלים ושל כלים מהתקופה הכנענית, ובבית שלו ברחוב בוגרשוב היה לו מוזיאון קטן, אבל הוא גם היה אוסף על החוף בחורים צעירים ומביא אותם אליו, ואני מצאתי איזשהו דוח, עדות של בחור שוולטר מוזס פיתה אותו לכאורה, שסיפר איך הוא באמת הביא אותו אליו למוזיאון הזה שלו ברחוב בוגרשוב, והם שכבו ואפילו עשו פעילות סדו-מזוכיסטית.
מה זה הדוח הזה? מי עשה את הדוח הזה?
זה דוח שמצאתי בארכיון של אחת המחתרות.
כלומר, אבל זה היה מה? דוח סגנון, דוח משטרתי כאילו? הם נתפסו ו...
משהו בסגנון הזה, כי המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י, אספו המון מידע שהיה שימושי בשבילם. מידע על אנשים, לפעמים בשביל לסחוט אותם, לפעמים בשביל לחפש כל מיני מלשינים וכל מיני גורמים עוינים, ובארכיונים של ארגוני המודיעין שהמחתרות, יש תיקים שכוללים מידע על כל מיני אנשים, ובין השאר מצאתי שם את הדוח הזה על הבן אדם הזה, ולטר מוזס.
והנישו אותו?
לא, הוא היה מספיק חזק כדי שלא יענישו אותו. זה הדבר מעניין, שבאמת... אולי קצת כמו שאנחנו מכירים גם מתקופות אחרות, שלפעמים יש אנשים שיכולים להיות, לחיות באיזשהו סוג של צביעות לא קטנה, שבעצם כולם יודעים שהם הומואים, אבל הם מבחינה ציבורית מסתירים את זה, כי יש להם מספיק כוח להשתיק כל בעיה שיש עם זה.
תגיד אופרי, מה היו התגובות של הקהילה להט"ב ואולי גם של האקדמיה על הממצאים שלך?
באופן כללי אני חושב שיש בזה הרבה עניין. אני חושב שאנשים שמחים שיש היסטוריה שעוסקת בתקופות מוקדמות שעד עכשיו לא ידענו עליהן כמעט. עם זאת, צריך לומר שכאשר חופרים בעבר מוצאים גם צללים ולא רק דברים ורודים ועם נצנצים. והצללים הם לא רק הדיכוי שהומואים חיו תחתיו, אלא במידה מסוימת גם התרבות ההומואית עצמה, שהייתה שונה מאשר עכשיו, ובפרט הייתה מבוססת הרבה יותר על יחסים עם פערים גילאיים מאוד גדולים. כלומר, אנשים מבוגרים שבסך הכל חיפשו בחורים צעירים ולפעמים ממש נערים ומטה. זה היה בהחלט די מקובל. בסך הכל ממילא הומוסקסואליות הייתה לא חוקית, אז ההבחנה בין קטין לבין לא קטין הייתה פחות עקרונית. והרבה מהאנשים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, למעשה היו נחשבים היום, לפחות מבחינה חוקית, למשהו שקרוב לפדופיל.
כאילו היום התפיסה היא אחרת, ואני משער שחלק מהאנשים האלה לא מרגישים בנוח עם הממצאים שלך סביב זה.
נכון, כי אנחנו רוצים אולי ליצור לעצמנו גיבורים שהם כאלה, ורודים וזוהרים, ואני חושב שהרבה מהאנשים האלה הם באמת גיבורים, אבל הם פעלו תחת נורמות מאוד שונות.
למה לדעתך זה חשוב לחקור את הסוגיות האלו ואת התקופות האלה, ואיך זה יכול לעזור לנו היום?
פשוט כדי לתת עומק לחוויה שלנו כהומואים, שכרגע היא כמעט נטולת היסטוריה, כלומר, היסטוריה רשמית, פוליטית של להט"בים, מתחילה הכי מוקדם בשנת 75 עם הקמת האגודה לזכויות הפרט, אבל גם על זה אנחנו לא יודעים כל כך הרבה.
זה על כאן באזור, כן.
נכון. ולמעשה, בעיקר בשנות ה-80-90, שאז מתחילה באמת המהפכה הגדולה שהשינוי במעמד של הלהט"בים. אבל איך נראית ההיסטוריה של ישראל מנקודת מבט של הומואים? איך נראות תקופות יותר מוקדמות? כמו שנות ה-50, כמו תקופת המנדט. עד עכשיו לא כל כך ידענו את זה. קיבלנו היסטוריה שהייתה מאוד מאוד הטרונורמטיבית, מאוד סטרייטית, ואפשר היה להניח, אם ככה, כיוון שאין לנו מידע אחר, שכולם היו סטרייטים. וזה לא נכון. כמו שתיארתי כאן, הייתה חוויית חיים, הייתה הסתכלות על האירועים, גם מנקודת מבט מאוד שונה של הומואים ושל לסביות, ומאוד חשוב לדעתי לחשוף את החוויה הזאת.
אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד מעניינת, כי אני חושב על זה נגיד על התקופה שהייתי תלמיד בבית ספר, וגם תלמיד תיכון, שכחלק מהבגרות היינו צריכים ללמוד על תקופת המנדט. כמובן שהדברים האלו, הם לא הוזכרו. יכול להיות שדווקא ההזכור שלהם, הוא רק יכול להעיד כמה הלהטביות היא חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום, לא משנה באיזו תקופה. נכון, כמובן ההגדרה לא הייתה להטבית, נכון. כמו היום. והיחסים בין הגילאים השונים של אותם גברים מבוגרים לעומת חבר'ה צעירים שציינת, אבל יכול להיות שבעצם זה שזור בכל התקופות ההיסטוריות, יכול להיות.
זה בטוח, בצורה כזו או אחרת. אף פעם מיניות לא הייתה הומוגנית ולא הייתה אחידה ולא הייתה בטח רק סטרייטית. ובהחלט אנחנו מכירים היסטוריה שאין בה את הדברים האלה. גם מעט אנשים יודעים על זה. אני הייתי צריך ללקט את המידע הזה קצת מפה, קצת משם, ממשהו שמוזכר באיזה ביוגרפיה אחת, וזה היה איזה ליד שהוביל אותי לאיזה מידע ארכיוני, נגיד אחר, וככה לצייר את התמונה הזאת, אבל זאת, זה גם כיף. זה כיף לספר את הסיפורים האלה, זה גם אנשים מאוד מעניינים.
ממש עשית איזשהו פאזל ככה ודרכו גילית החוב, וגם לפני תקופת המנדט, בתקופה העותמנית בעצם, אז גם כן הייתה פה אישי תרבות. אתה חושב שאם היינו הולכים מספיק אחורה, היינו מגלים...
כן, למעשה באימפריה העות'מאנית, יחסים הומוסקסואליים קיבלו מעמד כמעט רשמי לפעמים. לא במובן של נישואי הומואים, אבל בצורה של כל מיני יחסי פטרונות בין אנשים, שהיה להם גם מימד אירוטי. ובחצר הסולטן ואצל הנציגים שלו כאן, הייתה כנראה... הומוסקסואליות די נפוצה, והבריטים כשהם הגיעו, חלקם אפילו כאילו הזדעזעו מזה וניסו לנקות את הארץ מהתופעות האלה, שהיו מזוהות בתור הדקנדנס, הניוון האוריינטלי של האימפריה העות'מאנית המתפוררת.
דוקטור עופרי אילני, זמננו תם, אז ממש 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 תודה.
תודה לך.
תודה רבה.